שלום, שלום לכולם, וואו, ערב טוב. מתחילים מבראשית, בכל המובנים. פרשת בראשית לפנינו, וגם השיעור השבועי מתחיל מבראשית, אני אישית מתרגשת מאוד. התחלנו את השיעור הזה בחצר בירושלים, עברנו אולם ועוד אולם להיכל שלמה, השיעור עבר למנהטן, ואז הגיעה קורונה. אבל העולם יכול להתהפך ויכול להשתנות לגמרי, בגלל נגיף עולמי. הדופק של הפרשה לא עוצר. והרגשנו שכדאי בהחלט להתחיל מבראשית, אומנם מרחוק, בלי הקהל, יש לזה גם יתרונות, אתם לא צריכים לבוא ולחפש חנייה, אין גם כיבוד, אני מתנצלת, ואין דפי מקורות, ואין צפיפות, ולא צריך לשמור מקום, ולא צריך בכלל לצאת ולבוא ולהתארגן, מגיעים אליכם ישר הביתה, שיעור בשידור, ולמרות הכל ואחרי הכל, תחשבו מה עברנו מפרשת בראשית שנה שעברה, מי דמיין, עד לפרשת בראשית הזו, אני כמעט אומרת שעברנו את נוח, את פרשת המבול, אבל עברנו כל כך הרבה, ובכל זאת, ברחבי העולם היהודי, אחרי תפילות במרפסות ובגנים, בבידוד ובסגר, וכל כך הרבה באמת אסונות מצד אחד, יצירתיות וגמישות מצד שני, אנחנו מתייצבים ומכריזים שוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. עם הספר דבק, רק מסיים את התורה בשמחת תורה, ומיד ממשיך אוטומטית, בלי לשאול, רגע, לאן עכשיו? מה זאת אומרת לאן עכשיו? שוב אל פרשת השבוע. כמה תודות קצרות לפני שנתחיל, אני לא יכולה לא להודות לחבורה, לקבוצה שהתחילה את השיעור הזה, אבי גז, שהזמין אותי עוד לאותה חצר ירושלמית ליד בית כנסת המחתרות, אביחי אברהם, נתי צנעני, שחסרים לי פה במרחב, מתנדבים מסורים שהרימו את הכל, ברלה קרומבי, עמי פייקובסקי, צחי מגנזי וכל אנשי היכל שלמה, שבתאי ברודר, אביטל חורי, הדסה ססי, אנשים שבלעדיהם אני הייתי יושבת בסלון ומדברת לעצמי. טוב, גם עכשיו אני יושבת בסלון ומדברת לעצמי, אבל בזכות דיני גרובייס ויהודה גרובייס, גרובייס הפקות, שומעים אותי בעוד מקומות, ותודה להם גם על זה, הם חוזרים לשדר את השיעור. תודה לאנשי הישיבה יוניברסיטי, YU במנהטן, השיעור התארח שם תקופה כיפית מאוד, לאולפני פלואו מושן בניו יורק, לברכה, טורנהיים וליאנקי טייטלבוים ששידרו את זה משם, תנועת המזרחי שהיא שותפה שלנו גם הפעם, וקרן דניאלי שמחזירה את השיעור לחיים, עיריית ירושלים וחגית משה, שאיך שהיא שמעה שחזרנו לארץ, אנחנו ככה עוד על מזוודות, סגנית ראש העיר חגית משה הרימה טלפון, מה עושים? אני רק פורקת את המזוודות וחושבת איך הילדים חוזרים ללימודים איכשהו, ואני שמחה שאנחנו עושים ביחד, וכמובן האגף לתרבות יהודית, גם מהמנוע מאחורי זה שהשיעור מתחיל. אני רוצה שנפתח בברכה קצרה של הרב איתיאל בר לוי, ראש האגף לתרבות יהודית, ונמשיך אל בריאת העולם. הנה.
שלום. אנחנו שמחים מאוד לפתוח עמכם את סדרת השיעורים של פרשת השבוע של סיוון רב מאיר. שיעורים מיוחדים שנותנים לנו הרבה כוח. להתחיל מבראשית, פרשת בראשית, הרבה נושאים יש בה. אבל אני רוצה לגעת בנקודה אחת מעניינת. בבריאה, בפרק הראשון, למדנו את כל הדברים שנבראו. אחד מהדברים שנברא, זהו, הם הצמחים, הדשא. אבל מה לעשות שבתחילת פרק ב' בפסוק השני, כתוב, שיח השדה, טרם יהיה בארץ, טרם יצמח. איך יכול להיות, שואל רשי, אם בפרק הראשון זה נברא, בפרק השני כתוב שהוא טרם יהיה בארץ. אומר רשי מאוד מאוד פשוט, הוא באמת נברא בפרק הראשון. הוא נברא בימים הראשונים, אבל עדיין לא צמח הרבה מעל הקרקע. הוא היה על פתח האדמה. ולמה? כי אי אפשר שיצמח, שיתפתח דבר בעולם בלי האדם, בלי הדיבור החיובי של האדם, בלי התפילה של האדם. הדיבור והתפילה של האדם, האדם, הם מחברים, הדיבור הזה, מחבר בין שמיים וארץ. הוא נותן את היכולת לחבר, לעשות את הדבר החשוב ביותר בעולם, שזה חיבור הגשם עם הרוח. וזה בעצם מה שכתוב בתחילת הבריאה, שהאלוקים בורא את האדם והופך אותו לרוח מדברת, לרוח ממללה. כי הדיבור של האדם, הדיבור החיובי, הוא זה שמחבר, עושה את החיבור בין שמיים וארץ. זו המטרה שלנו. הדיבור הזה של סיוון במשך כל שבוע, דברי התורה שמגיעים לכל כך הרבה מקומות, ומשפיעים ויוצרים את החיבור בין האקטואליה לבין הפרשה, בין חיי המעשה לחיי הרוח, נותן לכולנו כוח, ואנחנו באגף לתרבות יהודית שמחים מאוד להיות שותפים. אני רוצה לאחל למלמדת, למרצה, לסיוון הרבה הצלחה להמשיך בדברים הגדולים שהיא עושה, ויחד עם זה לכולנו שנה טובה, שנה בריאה ופוריה, שנוכל ללמוד בה גם אקטואליה וגם הלכה ופרשה, ולהצליח שנה טובה לכולם.
תודה, תודה על המחמאות המוגזמות לרב איתיאל. אנחנו מתחילים, ולא לפני שנחזור למסורת הקבועה שלנו. יש לנו מסורת של הקדשות ומסורת של מאיפה אתם צופים. הקדשות, מאז שהשיעור הפסיק להימסר בצורה קבועה, יש לנו מין קבוצת וואטסאפ כזו של המתנדבים שנקראת הקדשות, יש שם יותר מ-100 הקדשות. אנחנו לא נקרא אותם, אני רוצה שמישהו גם יישאר כאן איתי. אנחנו מקדישים לעילוי נשמת ולרפואת ולכל המטרות היפות ששלחתם. נתחיל, נאפס את זה, ומעכשיו נקדיש הלאה. כן, נקדיש את הדברים כמובן לעילוי נשמת כל נפטרי הקורונה של התקופה האחרונה, לרפואה מהירה של כל החולים, בתוכם הדוד האישי שלנו, הרב בן ציון בן יהודית, וכל חולי הקורונה שנלחמים עכשיו על בריאותם, ונשמח כרגיל להקדשות של אירוסים ושל חתונות, להקדשות מסוג אחר. מאיפה אתם צופים? זה משהו שנהגנו לשאול, בזמנו כשהשיעור שודר מרחוק, אבל אף פעם לא יכולתי להתייחס אונליין. חלק מהשינויים של התקופה הזו, היא שהצ'אט פתוח בפייסבוק שלי, אפשר להגיב, ואני מדי פעם מתי עין לפייסבוק צופייה, ואני אספר לכם קצת שג'יימי צופה בנו במקסיקו, ואורה מרצליה, וגרשון מגם יבנה, ואטליה מדנבר קולורדו, ואורית מקנדה, וטלי מבית חורון, וזה מאוד מרגש, אתם מוזמנים גם להעיר ולהגיב על השיעור עצמו, גם לשתף אותנו מאיפה אתם נמצאים איתנו, ואנחנו עכשיו באמת באמת מתחילים. אנחנו מנסים בכל שנה בעצם להגיע לפרשה, אבל ברמה יותר גבוהה. קראתי משל שזה כמו בורג שמסתובב, נכון? זה כאילו הוא עושה את אותו סיבוב, אבל הוא מעמיק, הוא מגיע לרמה יותר עמוקה. כך אנחנו בפרשה, אנחנו כמו המילה חגים, אנחנו חגים בעיגול, אבל זה לא אותה נקודה. חג סוכות של גיל 3 הוא לא חג סוכות של גיל 30. פרשת בראשית מהגננת שולה בגיל 4, זה לא פרשת בראשית של גיל 40. אנחנו חגים במעגל השנה, ובכל שנה הבורג הזה מסתובב יותר עמוק. ננסה, בעזרת השם, גם לאורך השנה הזו, למצוא משמעויות חדשות, ולאור המצב גם רלוונטיות לתקופה הזו, כל שנה ברמה קצת יותר גבוהה. פרשת בראשית פותחת את התורה. ראיתי ציטוט, הרב מנשה רייזמן מצטט את הארי הקדוש. איך מתחילים דווקא בפרשת בראשית? אחרי חודש החגים, מה הקשר? הוא אומר כך, קיבלנו בחודש תשרי אמונה בהירה, וכך אפשר להיכנס אל ספר בראשית. לפני שנוטלים לולב ויושבים בסוכה, אי אפשר לקרוא את מעשה עץ הדעת, שחס וחלילה הנחש לא ישכנע גם אותנו, כי הוא עדיין קיים, עדיין מנסה לפתות. רק אחרי שזכינו לשמוע שופר, רק אחרי 10 ימי תשובה, והאכילה בערב יום הכיפורים, והתענית ביום הכיפורים, והאושנות ושמחת תורה, עכשיו אפשר לגשת לפרשת בראשית, מסביר לנו הארי הקדוש. עכשיו אנחנו כבר לא מפחדים שהנחש יכניס בליבנו ספקות, לכן דוחים את פרשת בראשית עד סוף חודש תשרי. אנחנו חמושים בהרבה מתנות, זה סוג של שריון הגנה מהחגים. כל המצוות המיוחדות עוד עלינו, בפרט השנה, מה אנשים עשו כדי לשמוע שופר, כדי לשבת בסוכה, כדי להיות חלק מכל חגי תשרי, ואנחנו מתוך חודש תשרי מגיעים לפתח גן עדן. הנחש לא רק שלא ישפיע עלינו בעזרת השם, אנחנו ננסה להתמודד איתו השבוע. מה שננסה לעשות פה, זה לשאול שאלה לכאורה נורא פשוטה. שאלה, שוב, ברמת גן, למרות שאני לא מזלזלת בכלל ברמת גן, מאוד קשה ללמד מושגים גדולים, ילדים קטנים, ובתקופה הזו, בטח שאני לא מזלזלת בשום מוסד חינוכי. געגועים לגננות, געגועים למורות, געגועים נראה לי לשיעורי הבית, הילדים מתגעגעים, למבחנים. כמה באמת זה חסר לכל כך הרבה גננות ללמד את פרשת בראשית. הרי לכאורה זה מושלם השבוע, יש שבוע שלם, אפשר כל יום, מה ברא השם ביום הראשון, ביום השני, לעשות יצירות, הילדים חוזרים מלוכלכים בקצות האצבעות מצבעי גואש עם כל מיני דברים שאמורים להזכיר תנינים או כוכבים, אני לא יודעת מה בדיוק הייתה היצירה, אבל איזה געגועים יש לנו באמת, כמה קשה למידה מרחוק, כשהתורה אמורה להיות דבר כל כך כל כך קרוב. אז ננסה כאן לכולנו להשלים רגע את הפער, לשאול שאלה מאוד פשוטה, מה בעצם החטא? אנחנו יודעים לדקלם מגיל צעיר, כן, הם אכלו שם מהעץ, עץ התפוח, זה לא היה תפוח, אבל לא משנה. כן, חווה, נגסה, זה לא היה בסדר. אוקיי, ויש לך תשובה יותר אינטליגנטית שמתאימה יותר לגיל ולמצב שלך. מה בעצם החטא הראשון אי פעם? זו לא הפרשה שנברא בה רק העולם והאדם, זו הפרשה שנברא בה גם החטא. החטא הראשון, האדם הראשון הוא אב טיפוס, הוא מייצג את כולנו, והחטא הראשון הוא מכונן, הוא מיתולוגי. מה קלקלנו, אבל בעיקר, מה אפשר לתקן? כלומר, איפה טעינו? החטא הזה משפיע עד היום, בחלל העולם עד היום משפיע עלינו, גורשנו מגן עדן. איך מתקנים? איך משפרים? איך מסדרים את מה שקלקלנו בגן עדן לפני כך וכך אלפי שנים בספר בראשית? זה מה שאני אנסה לדבר עליו היום. שלוש תשובות של באמת גדולי, השיעור הזה לא השתנה, אני כמעט לא מביאה דברים משלי, אולי קצת סיפורים, בעיקר ציטוטים של אנשים גדולים. מנסים קצת להנגיש, להסביר אותם. שלוש תשובות של שלושה פרשנים דגולים שמסבירים, שוב, מה פספסנו, אבל בעיקר, בעיקר מה צריך לעשות כדי לשפר. נתחיל בתשובה הראשונה שמסבירה את החטא. הכותרת היא גבולות. בלי להתכוון, נדמה לי שזאת גם התשובה לעידן הקורונה. גבולות. לפני כל מיני הסברים, מתוחכמים, מפולפלים, פילוסופיים, כן, האדם, אפשר לעשות ימי עיון שלמים על חטא האדם הראשון. יש פה משהו נורא פשוט. אמרו לך לא. אתה מבין את זה? אתה מסוגל להבין שיש פה גבול, יש פה מגבלות, יש פה גדרות, יש פה איפוק, או שאתה עושה מה שבא לך? זה נשמע לי בדיוק הדיונים שלי ושל הרבה הורים מהילדים שלהם, בטח בתקופה הזו שמפוררת את כל הגבולות. אין כבר הבדל בין בית לפנים, לחוץ, למחשב, ללמידה, להכל איזה עיסה אחת גדולה כבר כל כך הרבה חודשים. באה פרשת בראשית ואומרת, עצרו, לא משנה מה קורה מסביב. יש מותר ויש אסור. בחיים האלה יש כן ויש לא, יש מצווה ויש עבירה, יש גבולות, יש חוקים, יש כללים. זה נשמע בנאלי, אבל רבותיי, זה היום מהפכני. אתה אמור רק להכיל את הילד ולתת לו לצמוח. לא, 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 רגע, סטופ. אני אומר לו, זה אסור. מי שהולך בכיוון הזה, זה הפרשן הראשון שאיתו נלך, הוא רבי אברהם סבא, בספרו צרור המור, שנכתב לפני כ-500 שנה. והוא ככה נותן לנו את זה כסלוגן, כמשפט ראשון. במה קלקלנו? בחוסר היכולת להגיד כן ולא. בלשונו. השם ציווה עליו, כן, על אדם הראשון, לשמור דברו. לנו. להיות טובים או רעים בשמירת המצוות או בעוברם עליהן. ומחטא אדם נתגלגלו כל הדברים והגלויות. האדם קיבל הוראה מאוד פשוטה. זה כן וזה לא. והוא לא עמד בה. זה האבא הקדמון המשותף של כולנו. מה זה אומר? רבי אברהם סבא אולי קצת רקע, בכל זאת מי הוא? הוא היה מקובל, חכם, פרשן בדור של גירוש ספרד. הילדים האישיים שלא נחטפו והוטבלו לנצרות. הוא עבר עינויים בעצמו, בזמן של גזרות, בזמן של שמד. הוא נמלט למרוקו, והוא השאיר את הספרים שלו בפורטוגל. והוא קבר אותם, קבר את הכתבים שלו, מתחת איזשהו עץ, ואז כשהוא התגלגל לאימפריה האוטומנית, הטורקית, הוא בעצם כתב מחדש את כל כתביו. הוא נפטר בתת בתשרי, רק לא מזמן, אפשר להגיד, זה היום השנה שלו, ב-1508, לפני יותר מ-500 שנה, ואדם כזה שיודע מה זה מסירות נפש, לשמור ולא לשמור, אולי זה קצת משפיע על הפירוש שלו. הוא כאילו אולי קצת בחס אומר לנו, איך לא שמרתם? תראו באיזה מסירות נפש אנחנו, יהודים של גירוש ספרד שומרים. עכשיו בואו ניכנס רגע פנימה. בואו נקרא את הפסוקים. אוקיי, מה בדיוק אמרו לו, מה בדיוק הוא לא עשה? זה לא סתם טוב, אמרו לך כן ואמרו לו לא. אמרתי לך לעשות שורי בית, אמרתי לך להיכנס לזום, אמרתי לך לקום בבוקר. אוקיי, זה אנחנו. עכשיו בואו נראה מה אלוקים אומר לאדם הראשון. ויקח השם אלוקים את האדם, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. קודם כל, האדם מקבל מתנות גדולות. אני שותה מהכוס הזאת ונזכרת בכוסות קפה בהיכל שלמה, נתי צנעני, היה יודע בדיוק את הטמפרטורה להביא את הכוס קפה הכי טובה ככה מול באולם שם, הצטופפנו שם באמת 700 איש כל שבוע, אבל אוקיי, זה לא שהוא נוסטלגי, אנחנו לא מתרפקים, כי אם נתחיל פה עם זיכרונות בקורונה, זה כל אחד והנוסטלגיות שלו, אז די. הקפה, רק אני אגיד שזה היה קפה הרבה יותר טוב משהו בניו יורק, השיעור בניו יורק, קפה פחות טוב. 9 חודשים באמריקה, קפה שם לא מצאנו. טוב, חוזרים לגן עדן. ויקח השם אלוקים את האדם, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. קודם כל הוא נותן לו במתנה את העולם כולו. הוא ברא אותו, הוא שם אותו בגן עדן, והוא אומר לו, ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. יסוד חשוב מאוד בחינוך. קודם כל כן, אל תגיד לי מה לא. קודם כל, הכל מותר. תראה איזה יופי. תראה את כל הכן, תאכל מפה ותשתה משם, וכל העצים, ואני מניח אותך בגן עדן, אני בורא אותך, אתה יחיד בעולם כולו, הכל שלך, מתנה, תיקח, תהנה, רק לעבוד ולשמור את המקום הזה. רק תקשיב, בקטנה. ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו. כי ביום אוכלך ממנו, מות תמות. אנחנו עוטפים את הלא בכל כך הרבה כן. גישה חינוכית מדהימה, אלוקית, שאנחנו עומדים פה. תן את הכן, בטח עכשיו הקורונה, כמה לא יש לילדים שלנו, הכל לא, קיבלו להם את כל הדברים הכיפים בחיים. לתת את הכן ובתוכו גם את הלא. מיד אחרי הלא מגיע עוד כן, מאוד מאוד דרמטי. בריאת האישה. ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. כלומר, אותו אדם שקיבל את כל העולם כולו, גם מקבל את השותפה הנאמנה, את החצי השני שלו, בשר מבשרו, ביחד הם מכונים צלם אלוקים, זכר ונקבה, אז נכון שזו מגבלה קטנה באמצע, אבל איזו מתנה קיבלת? מתנת הזוגיות, מתנת הבריאה. יש עליכם רק איסור אחד, תחיו, תפרו, תרבו, תהנו בגן עדן. רק איסור אחד קטן. ובאיסור הזה, לצערנו, הם נכשלים. בואו נבין איך ומה. ותראה האישה, כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו, ותאכל, ותיתן גם לאישה, האיש של האימה, ויוכל. כלומר, היא רואה, מה קרה כאן, למה היא אכלה? שוב, צריך לקרוא, התורה היא לא מבוא לקריאה מהירה, יש קורסים לקריאה מהירה, להבין מהר, להסתכל מלמעלה לפסקה ולדלג, להבין, לא, לא, לא. התורה היא קורס בקריאה איטית, קריאה מאוד סופר איטית, לקרוא ולהבין, לראות מה המילים אומרות. שוב אנחנו חוזרים לצרור המור, לרבי אברהם סבא, שכותב שנחשף כאן הקונפליקט התמידי. הוא לא אומר קונפליקט לפני 500 שנה, אבל הוא מתאר לנו את המתיחות הזאת. בעצם האישה רואה, איך זה היה שם? הוא טוב למאכל, הוא תאווה לעיניים, הוא נחמד להשכיל, ואז היא לוקחת אותו. כלומר, מה שרע לא תמיד מכוער, ומה שטוב לא תמיד יפה. זה מאוד מבלבל מה שאני אומרת עכשיו. איך נראה צדיק? תגידו לי. אתם יודעים שלפעמים צדיק נראה כמו רשע, ורשע נראה כמו צדיק? ואתם יודעים שלפעמים הדבר הכי נוצץ ויפה ומזמין ומושך הוא המורעל, ומה שבצד, אפור, לא אטרקטיבי, בלי נצנצים, בלי פילטרים, הוא האמת לאמיתה. החטא הראשון בעצם מגלם לנו את הדילמה של חיינו. מה שמקסים ונוצץ, ויש לו מלא חן, והוא הנכון, והוא הטרנדי, והוא מלא לייקים, והוא, תראו איזה שיקי, לא, לא, לא. זה יכול להיות העץ שאל תיגע בו. הנכון שהוא טוב למראה. בלשון של רבי אברהם סבא, הוא מתאר זאת כך בעברית שאפשר להבין, כמובן גם בימינו. תראו איך הוא כותב את זה. ראתה כי זה העץ, הוא טוב למאכל, והדבר שהוא ממית, כמו שאומר השם, ראוי הוא שיהיה בו שם מוות, או שימית האדם בראייה, או יעבר עיניו, או יהיה בורח רע וכיוצא בזה. אם דבר הוא רע, שיהיה מסריח, שיהיה מכוער, שאני מסתכלת עליו, אני מתעברת, שהוא בכלל הוא מגעיל, אי אפשר לגעת בו, אי אפשר להתקרב, הוא כזה מושך. אבל אני רואה כל הדברים בהפך, אני רואה, כאילו חווה אומרת לעצמה, אני רואה כל הדברים בהפך, כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים. זה יסוד מאוד עמוק, בואו נתעכב על זה רגע. אגב, אז זה היה באוכל, גם היום באוכל. חבר'ה, נו, איך נראית עוגת שוקולד? מדהימה, נוצצת, כיפית. איך נראה הקינוע מונבט, כן? כל הדברים, מכל מיני דברים כאלה שהם שיא הבריאות, כן? מה יותר אטרקטיבי, גזר או המבורגר? מה נראה יותר טוב? אז הפיתוי הזה, בכל תחומי החיים, הגשמיים והרוחניים, עדיין נמצא כאן. אתה צריך לא רק לשלוט בעצמך. זה לא שעל זה כתוב לא, ועל זה כתוב כן. הלא הוא מדהים ומלא בנצנצים, והכן הוא מאפן ויותר אפור וחלש. עכשיו תתמודד. כבר שדרגנו את ההתמודדות של האדם. כבר מבינים למה הוא נפל. אגב, תשימו לב, כמעט כל הכותרות בתקשורת הם בעצם הסיפור הזה. חוסר היכולת להבדיל בין כן ללא. פרשיות של שחיתות. הלו, זה לא כסף שלך, אל תיגע. פרשיות של הטרדות וניצול. הלו, גוף של אדם אחר, הוא לא שלך. פרשיות של דיבור, מישהו שאמר משהו ומתנצל, רגע, שנייה, אסור לדבר ככה. עכשיו בקורונה, אנחנו מתעסקים עם זה, שאת הדברים הכי פשוטים, הרי מה זה כן ולא, הנה, אני אדגים לכם את מצוות עץ הדעת, טוב ורע בימינו, כן, זה מאוד מאוד פשוט, ככה, מאוד מאוד פשוט, כמה זה לא פשוט. כל רגע שאתה בוחר, האם אתה שם מסכה, לא מחבק, מתרחק ריחוק חברתי, שוטף ידיים, אתה במובן מסוים מתקן את חטא אדם הראשון, כי אומר לנו, וזה לא נוצץ, זה הדבר הכי מגעיל. איך הוא אמר קודם, שהריח רע, חבר'ה, מסכה כל היום, אתה נושם לתוך עצמך, גועל נפש. וחם, ואתה מזיע, ואתה מנסה לרוץ, ואתה, אוקיי, לא צריך להסביר כמה זה לא אטרקטיבי, ההוראות האלה. הכי קול לחבק, זה לא קול להתרחק, נכון? הכי קול להיות ביחד, כולם, בחבר'ה, זה לא קול, לא, אני שומר על ההוראות של הקורונה. ברוך השם, רוב הציבור מציית, אבל א', לקח לנו זמן, וב', ממש אנחנו בסוג של מתקנים את אותו, את אותה נקודה. הכל, אגב, לא הזכרתי תאונות דרכים, אלכוהול, סמים, הכל מתחיל מגדרות שהאדם לא מצליח לשים לעצמו, אפילו שהוא יודע שזה נכון. סמים זה מפתה, אלכוהול זה מפתה, רגל על הברקס, על הגז, אני ממהר, לשחות, להגיע למהירות אסורה. הכל נוצץ והכל טעות. ופה, אני חושבת, הרב אברהם סבא מביא איזושהי הקבלה מרתקת. הוא אומר שהוא לא זכה להגיע לארץ ישראל, אמרנו, ופורטוגל, ספרד, נדודים, רדיפות, אבל הוא אומר, זה אותו דבר גם ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא שם אותה, את האדם בגן עדן, ברא אותו, שם אותו בגן עדן, נתן לו ציווי לצהרון, הילץ לגרש אותו, ואז גם קונן עליו. אייקה, אייקה, הרי הקדוש ברוך הוא שואל את האדם, אייקה, אבל הוא בעצם גם מקונן עליו איכה, זה מנגן לנו את איכה. אותו דבר הוא אומר לנו, הרב סבא, ארץ ישראל, הוא מביא אותם לארץ ישראל, היא גן עדן, הוא רק מצווה אותם, תראו איזה מתנה, רק כמה דברים קטנים, יש קודים, אתה מגיע לארץ הזאת, תשמור על, על, על ה-DNA, על ה- תתנהג בהתאם, אבל הוא לא יכול. האדם שוב מקלקל, זאת הגלות, ושוב הוא מגורש, ושוב הקדוש ברוך הוא מקונן עלינו, איכה ישבה בדד. כן? אנחנו בגן עדן, צריך לשמור על הכללים שחס וחלילה לא נגורש החוצה, אלא נשאר פה. נוהגים הרבה מאוד פעמים לדבר על מבחן המרשמלו בהקשר של פרשת בראשית. מבחן המרשמלו, שוב אפרופו נוצץ אבל מגעיל ולא מלא בכלום, הוא מבחן של הפרופסור וולטר מישל, היה חוקר, פסיכולוג, שנולד עוד בווינה, נמלטו שם מהנאצים, הגיע לניו יורק, הפך לאחד החוקרים המובילים בניו יורק מדעי החברה. מבחן המרשמלו שלו גילה לנו בדיוק את היסוד האנושי הזה אצלנו. נגיד בקצרה, כי נדמה לי שרבים רבים מכירים את המבחן היום, אבל בכל זאת. לקח קבוצת ילדים בגן, שם מולם מרשמלו ואמר, אתה יכול לקבל עכשיו מרשמלו אחד, או אם תמתין 20 דקות, תקבל שני מרשמלו. זה היה בשנות ה-60. ילדים, שני שליש לקחו את המרשמלו. טוב מרשמלו ביד, משני מרשמלו על העץ. שליש הצליח להמתין וקיבל שניים, מנה כפולה. וולטר מישל המשיך לעקוב אחריהם שנים, וגילה דבר מדהים. לאורך שנים, הילדים שהצליחו להתאפק, היו מוצלחים יותר בכל המדדים, מהילדים שלא הצליחו, בהמון פרמטרים. אם זה כלכלי, כמה הם הרוויחו, נפשי, שקט נפשי, התנדבות לקהילה, איך היה הניסויים שלהם נראו, פחות התמכרויות לאלכוהול וסמים, פחות תאונות, כלומר, בכל המדדים של הרווחה, של התרומה, של ההצלחה, השליש שבגיל צעיר התאפק, עלה על השני שליש שלא הצליחו. והוא ערך את הניסוי בעוד מקומות, לאורך השנים היו גם כאלה שביקרו אותו, אבל המסקנה של וולטר מישל הייתה, איפוק וגבולות זה לא סתם המסר מגן עדן. הוא אמר, הילדים בגיל הגן הצליחו איפה שאדם וחווה בגן עדן נכשלו. כלומר, הוא עשה את ההקבלה הזאת, ודיבר על כך שאיפוק זה כוח, ושאולי הדבר הכי חשוב ללמד ילדים, אנחנו עכשיו הרי סובלים כל כך מלמידה מרחוק, כל מערכת החינוך לא יודעת אנה היא באה, הכי חשוב ללמד גבולות ואיפוק. לפני כל החומר הלימודי, לתת לילדים כוח של שליטה ושל דחיית סיפוקים. זה מבחן המרשמלו, וולטר מישל היהודי, וולטר בן לאה, נפטר. לא מצאתי עוד קשר שלו ליהדות, חוץ במשפט הזה על גן עדן, אני לא יודעת איך הוא ניהל את חייו האישיים, אבל הניסוי הזה בהחלט מחובר עמוק לפרשת בראשית, למסר שלנו. אבל אני לא רוצה להישאר ברמה הזאת של מבחן המרשמלו. אוקיי, תתאפק כדי שתרוויח יותר, שתהיה יותר מאושר, זה קצת מדי אמריקאי, ואנחנו כבר חזרנו לארץ. אז אני רוצה לצרף לפה את ארץ ישראל, את תורת ארץ ישראל, את חנן פורט. חנן פורט היקר, בסדרת הספרים שלו, אגב, חלק מהחזרה לארץ, זה גם חזרה לספרייה. לא לקחנו איתנו הרבה לניו יורק, והתאחדנו מחדש בסדרה הנהדרת של חנן מעט מן האור. התחלתי עוד פעם מחדש השבוע, אפילו שקראתי אותה מזמן, לפני הרבה שנים התחלתי אותה מחדש, וגיליתי פנינה. חנן פורט מספר פה על החטא של האדם הראשון, כמובן, פרשת בראשית, אבל הוא מדייק את הנקודה הזאת של מבחן המרשמלו. זה לא סתם כן ולא. יש סיבה שאנחנו אומרים לחלק מהעולם לא. הוא בצעירותו התכתב עם נערה חילונית ששמה ענת, זה שם בדוי, הוא הוציא ספר, את החי אנוכי מבקש, את ענת אנוכי מבקש, הוא הוציא מין ספר כזה של ההתכתבויות ביניהם, שהוא כותב לה, היא שואלת ועונה, והוא שואל ועונה ספר כזה של התכתבות בין המגזרים. ובאחד המכתבים מופיע שם שיר שענת כתבה, והשיר קוראים לו לחיות. והיא כותבת, על פניו שיר מדהים, אני אקריא אותו רגע, היא כותבת שיר שכולו באמת איזה רצון כזה, להיות עם כל הבריאה, לחיות. הן זאת שאלתי, היא כותבת. טוב, היום הם היו רבים בטוויטר, כן, וצועקים אחד על השני, כן, אבל זה הנוער של פעם. הן זאת שאלתי, לא לחיות בסדר ובשקט, להכיר את היפה והמכוער, לחיות בין שמחה לעצב, בין ייאוש לתקווה, לבוא בשדות האהבה והשנאה, להכיר את העולם התחתון והעליון, לתת לנשמה להתעלות לשמיים, ולרדת לתחתיות שאול. פשוט לחיות. איזה יופי, היא רוצה להכיר את הכל, את הטוב, הרע, המכוער, היפה, גבוה, נמוך, איזו בקשה יפה. במכתב התשובה חנן כותב לה, וזו הנקודה. בשירך יש רצון לחבוק את הכל, את הטוב והיפה וגם את הרע והמכוער, לטעום מהכל, לבל תפסידי חלילה אפילו חוויה אחת שבה חלק ממסכת החיים השלמה. כן, את לא רוצה להפסיד אפילו חוויה אחת. אבל היסוד החשוב ביותר נעדר מהשיר שלך. החוויה הכי גדולה, שבה מתנסה האדם בכל יום ובכל שעה, היא חוויית הבחירה החופשית בין הטוב לרע, בין אהבה לשנאה, בין עולם עליון לעולם תחתון. והבחירה הזו תמונה בה עוצמה שאין דומה לה. כלומר, בכוח הבחירה של האדם תמונה בעצם יכולת של בריאה. אלוקים ברא את העולם, ואנחנו בזער אנפין בקטן ממשיכים לברוא עולמות בזה שאנחנו בוחרים. והבחירה לא יכולה לכלול שני הפכים בבת אחת, או טוב או רע. טעם החיים, הוא כותב, מנקודת מבטה של התורה, הוא לא המאמץ לעבור כמו פרפר מפרח לפרח, לנסות למצוא דבש בכל הפרחים הטובים והארסיים גם יחד. טעם החיים הוא להצליח לעצור כוחות ולהיות לפעמים מצומצם. שנאמר, ופה חנן מצטט, זה ככה דגמתי מתוך המכתב שלו, האמירה של חז"ל, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. זה לא סתם קלישאה של חז"ל. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, אגב, כובש בלשון הווה. הוא כל הזמן כובש, הוא לא כבש, הוא לא יכבול. עכשיו, הוא כובש את יצרו. זה הניסיון שעמד בו האדם הראשון בגן עדן, בין המתירנות של הכל מותר לבין צמצום. הוא נכשל, ומאז ועד היום אנחנו צריכים לתקן. חנן, אני חושבת, מרומם קצת את מבחן המרשמלו. זה לא מבחן המרשמלו, זה מבחן הבחירה החופשית. זה צלם אלוקים שבנו, האם הכל סבבה, רק לזרום? לא רוצה לזרום, רוצה לצמוח. לא רוצה הכל, רוצה את מה שטוב ומותר. זאת הנקודה הראשונה, אני חושבת, של החטא של האדם הראשון. אני רוצה להמשיך, זאת אמרנו, גבולות, איפוק, כמה זה חשוב בימים המשוגעים האלה לכולנו, כמה לא פשוט להנחיל אותם. אולי נדבר אחר כך עוד קצת על זום, אני יכולה לתת הרצאה שלמה כזאת, אבל בואו נמשיך לנקודה הבאה. ותוך כדי אני מסתכלת קצת על התגובות שלכם, ושמחה באמת למגיבים מכל העולם, ואני אשתדל להתייחס בהמשך לחלק ככה מהתובנות. הנקודה השנייה, זה יסוד מדהים. היא טוענת שהחטא הוא בכלל לא אכילה מהעץ האסור. נכון, זו הייתה טעות, אבל החטא האמיתי הוא התגובה לחטא. הרבה פעמים בחיים אנחנו מקלקלים, במקום לתקן אנחנו מקלקלים עוד יותר, מה שנקרא עבירה גוררת עבירה. החטא האמיתי בכלל לא היה לגעת בעץ ולטעום מפריו, כלומר ברור שזה לא בסדר, אבל אז עוד אפשר היה לתקן. החטא הוא התגובה לחטא. אני זוכרת הרבה שנים אני הייתי כתבת לעיני משפט, אדם נתפס במשהו, ואז כדי לנסות לטשטש הוא משקר, ונתפס בהונאה ובשידול של עדים, ואיזה בלגן, היית נתפס רק ב-X ולא מוסיף את Y ו-Z. קצת זה קורה לנו בעצם בסיפור בראשית. נכון, הם קלקלו, אבל השאלה זה איך הם הגיבו לקלקול, מה הם עשו בדיעבד. שוב, לא החטא אלא התגובה לחטא, הוא החטא עצמו. כלומר, מה שקורה זה שהם עשו מה שעשו, ואז יש עוד אפשרות לתקן. הקדוש ברוך הוא פונה להם, מציע להם. אנחנו קוראים לזה, הנושא השני, אנחנו קוראים לזה חוסר הכרת תודה, או הכרת תודה, הכרת טובה. זה בעצם הנושא. אומר ככה, אלוקים מנסה, ויאמר השם אלוקים אל האדם, ויאמר לו אייכה, מזמין אותו לשיחה שבה אדם יכול בשלב הזה להתנצל, לעשות תשובה, להסביר, לנמק, לבקש. פה הקלקול, זה החטא. זה מצחיק, אנחנו לא מתארים, לא מציירים את זה ככה, מציירים את התפוע, את העץ, אבל אף אחד לא יכול לצייר את השיחה הזאת. זה הסיפור, תקשיבו טוב. אז הוא אומר לו אייכה, המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת, ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. זה החטא. החטא הוא לזרוק אחריות על האישה, והאישה אחר כך על הנחש, לגלגל אחריות, לא עשיתי כלום. זה החטא. רש"י מסביר זאת במילים מאוד עוצמתיות, שלוש מילים של רש"י, שהן בעצם הסיפור. כאן כפר בטובה. פה. זה הסיפור. קיבלת, תיארנו קודם, קיבלת עולם, קיבלת גן עדן, קיבלת אישה, קיבלת את כל העצים בגן. אתה מעיז להאשים את מי? אפילו לא את האישה, את מי הוא מאשים? את אלוקים בכבודו ובעצמו. האישה שנתת עמדי, אתה, בעצם לא אני השם, אתה אלוקים, השם ישמור. אתה השם, האישה, היא השמה, ומי? אשר נתת עמדי, היא בכלל, זה לא קשור אליי. לא, מיקור חוץ, outsourcing, החטא לא קשור בי. כאן כפר בטובה. אתה נשאלת שאלה נורא נורא פשוטה. האם אכלת? זו שאלה ישירה. תענה כן או לא, ומשם נמשיך. התשובה הזאת, שהיא אפילו לא תשובה, היא אב טיפוס. זה נורא קל לשבת לנתח את האדם הראשון. חבר'ה, זה תמון בנו. המנגנון הזה תמון בנו. באים ואומרים לנו משהו, אנחנו קודם כל, קודם כל להדוף. קודם כל אני בסדר, קודם כל לא עשיתי כלום, קודם כל זה הוא, זה היא, זה הם, קודם כל עזוב אותי, אני מוכן אפילו את אלוקים להאשים, רק לא את עצמי. ואני לא רואה שום דבר טוב שקיבלתי, את כל השפע שהוא רעף עליי. מה פתאום? רק כולם חייבים לי, והם הכשילו אותי, ואנחנו לא יודעים, הרבה פרשנים כותבים, מה היה קורה לו אדם היה אומר, סליחה, טעיתי. האם השיעור הזה היה ניתן לכם בין עצי גויאבה בגן עדן? יכול להיות שעוד היינו שם. לא היינו מגורשים, שום דבר לא היה קורה, לא הייתה קורונה. היינו פשוט יושבים שם לעובדה ולשומרה. אני לא יודעת. אבל הסיפור מוביל אותנו, חתק עץ הדעת, בגלל כפיות הטובה, זה מתגלגל בעצם לגירוש ולכל מה שקורה לנו עד היום. אז מה התיקון? בתורה, עוד נגיע לשם בעזרת השם בהמשך, יש את סיפור הבאת הביקורים. האדם מגיע לירושלים עם הביקורים ומודה. הרבה פרשנים מחברים, אומרים, פה הוא לא כפוי טובה. אתה מודה, אתה יודע להגיד תודה על הכל. אבל אוקיי, חוץ מהבאת הביקורים, אנחנו צריכים לבחור דפוס התנהגות. האם אנחנו כמו מביא הביקורים, או האם אנחנו כמו האדם הראשון? ולנסות כמה שיותר לקחת עצמנו, לחיות חיים של הוקרה, של תודה, חיים של הודיה. חיים, יש שם, בענף הפסיכולוגיה החיובית, יש שם הרבה דיבור על grateful lifestyle, סגנון חיים שהוא מוכיר תודה. כל כך הרבה המלצות בכל מדריכי השיפור העצמי והניו אייג' להודות 3 פעמים ביום, להחמיא לאנשים, למצוא על מי אני מודה, ובמובן מסוים מעגל החיים היהודי די בנוי ככה, די בנוי על הכרת תודה, צריך רק לפתוח עיניים ולשים לב. שמעתי במגדרה נפלאה, משפט נפלא, מהפסיכולוגית, הדוקטור מרים כהן אבנרי, היא ניסחה את זה כך. אם היינו שמחים במה שיש לנו, כפי שאנחנו עצובים במה שאין לנו, כנראה היינו הרבה יותר מאושרים. נחזור על זה. אם היינו שמחים במה שיש לנו, כפי שאנחנו עצובים במה שאין לנו, כנראה היינו הרבה יותר מאושרים. זאת תפיסת העולם שצריכה להוביל אותנו. ואנחנו רגע נראה איך ממילא אורח החיים היהודי מוביל אותנו להוקרת תודה בלתי פוסקת. קיצור שולחן ערוך, מה המילה הראשונה שאנחנו עושים? האם חשבנו על זה פעם? שמיד כשקמים ואומרים מודה אני, אנחנו מתקנים את חטא אדם הראשון. בואו נזכור את זה, החל מפרשת בראשית, תשפ"א, נשים לב לזה, מתוך שנה במלמולים. בואו נראה רגע קיצור שולחן ערוך, איך אמורים לקום בבוקר ואיך זה מתקן. ומיד כשיאור משנתו, יזכור חסדי השם יתברך שמו אשר עשה עמו. שיחזיר לו את נשמתו, אשר הפקידה אצלו עייפה, והחזירה לו חדשה ורגועה, כדי לעבוד עבודתו יתברך שמו בכל יכולתו. בכל בוקר נעשה האדם בריאה חדשה, שוכח את כל הבלגן, את כל הזום של אתמול, את כל האקשן, ויודע בכל לבבו להשם יתברך שמו על זאת. אתה מבין, זה מובן לך מאליו שקמת הבוקר, שאתה נושם? אולי הקורונה קצת מזכירה לנו כמה זה לא מובן מאליו לנשום. מחלה שבה אנחנו נלחמים על הנשימה. כל כך הרבה אנשים עכשיו, חמצן, נשימה. ובעודו על משכבו יאמר, כלומר, הוא התעורר, הוא מודה על זה שהנשמה חזרה, בעצם חזרה אליו, והוא מיד אומר, ובעודו על משכבו יאמר, מודה אני לפניך, מלך, חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי וחמלה, רבה אמונתך. בכל בוקר, בשניות הראשונות שיהודי קם, הוא מתקן את חטא עץ הדעת. אדם הראשון, כן, אני לא פה כדי לשפוט אותו, זה לא, אנחנו לא באותה ליגה, לא באותה רמה. לא אמר מודה אני. הוא אמר, האישה, נתת, אכלתי, זה, אתם, אני, לא. אנחנו מתקנים במובן מסוים את החטא הוא. והיופי, אני חושבת, אומר לנו הבעל שם טוב, מחשבה ראשונה ביום השפיעה. אנחנו בתקופה מטורפת, בואו נודה, משוגעת לגמרי. אני, תוך כדי שאני מדברת, אני אומרת, זה אחת השעות הכי שקטות שהייתה בבית הזה, נראה לי מאז שהתחילה הקורונה. פשוט כי הבאתי לפה שידור חי. אולי נמצא הפתרון לכל אחד, באמת, להשתיק את הבית, תביאו את גובה הספקות אליכם, ישימו קצת מצלמות, קצת זה, יעשו שידור חי, והילדים פתאום יהיו בדממה. לא הייתה שעה כזאת, באמת, אני צריכה, ידידיה פה, בדרך יודע לי, בסוף הערב, אז לא הייתה כזאת שעה שקטה. חבר'ה, זה בסדר. אנחנו כולנו מאבדים את זה 10 פעמים ביום, כולנו קצת על הקצה. תקופה באמת משוגעת. דווקא הרעיון הזה, של חיים מוקירי תודה ושל מודה אני, באמת אולי יכול לעזור. תראו מה אומר הבעל שם טוב. הוא אומר, זה לא סתם. המחשבה הראשונה ביום היא משמעותית. הרגעים הראשונים האלה אומרים שרושם ראשוני זה הכי חשוב, אבל אומרים את זה במפגשים אחרים. מי אמר שהרושם הראשוני שאנחנו עושים ביום הוא לא חשוב? והבעל שם טוב, בצוואה שלו, כותב כלל על הנקודה הזו של מודה אני. כלל גדול. באותה מחשבה שהתחיל בה כשקם ממיטתו, ילך בה כל היום ולא במחשבה אחרת. לשים לב לרגעי התחלת היום, בפרט שעכשיו כל יום זה חתיכת מלחמה לכולנו, לשים לב לרגעים האלה, להוקיר תודה. גם אחר כך, ברכות השחר בסידור, הם רצף של תודות על דברים לכאורה המובנים מאליהם, על הראייה, על חופש התנועה, על הבגד ללבוש, על הכוח שלנו לפעול ולעשות, על היותנו בני חורין, בכל צומת לאורך החיים בעצם, אכילה, שתייה, אני זוכרת שהרב, הפרופסור יונתן זקס אמר, יש שם היום המון דיבור על מיינדפולנס, על מודעות. הוא אומר, אנחנו מפספסים. כל ברכה אמורה להיות רגע של מיינדפולנס. אני לוקח מים ומברך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה אמור להיות רגע של, אתה פונה לאלוקים באתה, ברוך אתה. זה אמור להיות רגע של, וואו, לא על הדרך, לא תוך כדי. כלומר, לאורך כל היום, יש לנו רגעים, תחנות עצירה של הודיה. באכילה ובשתייה, כשרואים מראות טבע, זה סוג של חינוך כזה. הרבה מאוד גדולים כותבים, הרב שלמה וולבה ועוד רבנים, עוד פרשנים, הרב דסלר, אדם צריך לאמן את עצמו, לתרגל, לאמן את שריר התודה, לערוך ביקורים של תודה, לכתוב הודעות תודה, לתת מתנות של תודה, ממש ממש להילחם באויב שנקרא כפיות טובה. לחפש אצלנו איפה בנפש אנחנו לא מודים ולהשתדל. הרב נבנצל, הרב אביגדור נבנצל, גם לצערנו בנו, הרב בנייה נבנצל, נפטר מקורונה, אדם צעיר, בן 50 ומשהו. הרב אביגדור נבנצל, הרב של הרובע היהודי, בסוף בסדרת שיחות המצוינת שלו על החומשים, כותב שיש קטגוריות של אי הכרת תודה. ממש נותן לנו דוגמאות מנבחי הנפש. אפשר לבדוק את עצמנו. הוא אומר, יש לנו המון תירוצים, המון משפטים שאנחנו אומרים בהקשר הזה. למשל, הוא אומר, כן, הוא באמת עזר לי, אבל שילמתי לו. אז אוקיי, אז אני לא חייב לו תודה, שילמתי לו. או, כן, הוא עזר לי, אבל המאמץ לא היה כל כך גדול. כן, בקטנה, הוא עשה את זה על הדרך. או, הוא ניסה לעזור לי, אבל בעצם הייתי מסתדר גם בלעדו, בלעדיו, הוא עזר בקטנה. או, כן, זה לא משתווה למה שאני בעבר עשיתי בשבילו. כן, בשבילו אני עשיתי הרבה יותר בעבר, הוא חייב לי. כל מיני תירוצים, תירוצים שבעצם מונים מאיתנו להיות אנשים מוקירי תודה. זה כיף, באמת, זה כיף. אני זוכרת, הייתה פעם תקופה, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, היו חתונות בעם ישראל, ואירועים, בריתות, שמחות, היינו באים, היה אולם אירועים כזה, והיו באים, נותנים איזה צ'ק, יושבים, אוכלים, רוקדים, ערב שלם, כמה מאות אנשים, ואז הולכים הביתה. ככה נהגנו לחגוג שמחות, כן? טוב, בעזרת השם יחזור. אבל אני ממש זוכרת לפעמים, באתי לאיזה אירוע, כן, במאמץ. ואיזה כיף זה, רק שהוא אומר, תודה, תודה שבאתם, תודה שעשיתם מאמץ, תודה שזה, כן, אנחנו צריכים את זה, כל אחד מאיתנו צריך את התודה הזאת, כל אחד צריך להודות בחזרה, ואלה משימות לא פשוטות. מה יכול לעזור לנו? המשך הפרשה. פרשת בראשית היא לא רק הפרשה בנברא העולם והחטא, היא גם הפרשה בנבראת השבת. טלם, הדבר. והשבת היא תשובה מצוינת לשני הדברים האלה. גם לאיפוק וגבולות, וגם להוקרת תודה. המדרש מספר לנו שהאדם הראשון התחרט ועשה תשובה, והשבת, שבת אותיות תשובה, סדרו את זה קצת אחרת, היא הייתה יום התשובה, יום התיקון שלו. הרי לכאורה היה צריך למות, כן? כי ביום אוכלך ממנו מות תומת. למה הוא לא מת? כי הוא בסוף כן התחרט, זה היה כמה שעות אחרי, והמדרש כותב ככה, ראה אדם את כוחה של השבת, והחל לשיר מזמור שיר ליום השבת. האדם הראשון רואה שיש אפשרות לתקן, ושר לנו את המזמור הזה. תשימו לב שהשבת היא פותרת לנו את שתי הבעיות. אחד, איפוק. אין כמו השבת כדי להגיד זה כן וזה לא, במתיקות, באהבה. אין כמו השבת לשים לנו גבולות, נכון? פתאום אפשר לשים סלולרי בצד ל-25 שעות, בוא נגיד ביום רגיל קשה לנו ל-25 שניות, בוא נשים את זה על השולחן. אם ביום ראשון אני לא מסוגלת 25 שניות ומתחילה לחפש, בשבת, בגלל הלא, אני יכולה 25, זה טוב לי, זה לטובתי, 25 שעות. פתאום בשבת אתה לא מתעסק עם כסף ומסחר ולא מדבר על זה אפילו, ובטח לא, פתאום אתה לא מעביד אחר, אתה, כאילו, טוב, שבת. אז איפוק וגבולות, השבת מלמדת אותנו ואנחנו רואים איזה מתיקות יש בזה. לא כשהכל מותר, דווקא כחלק מהדברים אסורים, אז מוצאים את היופי של השבת. אבל גם הוקרת תודה. שבת היא יום שבו מפסיקים את המרוץ. די, לא מתעסק עכשיו. אני רואה את מה שיש לי, ואני חוגג אותו, אני מת על זה. זה הבית שלי, זה הבית נסת שלי. היה פעם בית נסת, היו הולכים, מתפללים בתוך מבנה סגור. יש פה דברים שצריך להסביר באמת לה. טוב, באמת נקווה שהכל יחזור. אבל אנחנו רואים את מה שיש לנו, את המשפחה, את הקהילה, את הבית, את התורה. שבת מחזירה אותנו לאן? לגן עדן. באמת שבת היא, אומרים, מעין עולם הבא. זה חתיכת גן עדן, זה זכר למעשה בראשית. כשאנחנו בעצם מתקנים את שני החטאים האלה, את החטא הראשון, איפוק וגבולות והוקרת תודה, מקבלים טעם גן עדן. וזה קורה בשבת, בטח שבת הקרובה, שהיא שבת בראשית, ככה קוראים לה. זה הדבר. אוקיי. הבטחנו אבל שלושה הסברים, שלושה תיקונים. חושבת שהסברנו, מקווה שככה התחברתם לשני ההסברים עד עכשיו, שזה, הראשון זה באמת הנקודה של גבולות, והשני זה הנקודה של להגיד תודה. בפרט בשעת משבר, בפרט בשעת קורונה. זה לא סותר, יש לנו בעיות, יש ביקורת, אני לא טוענת שהמציאות מושלמת. אבל כן לראות גם את הטוב בתוך כל זה. ועכשיו לנקודה השלישית, נקודה מופלאה שהרב מלובביץ' מאיר בה את הפרשה. אנחנו מדברים, שימו לב, על שנת תשכ"ג, שנות ה-60 המוקדמות, תחילת שנות ה-60, ניו יורק, 770, בית המדרש של הרב מלובביץ', שמחת תורה. טוב, אני שוב עוצרת את עצמי לא לדבר על כמה באמת היינו וקיבלנו בשכונה המיוחדת הזאת בברוקלין. בקיצור, נעשה הרצאה נפרדת על זיכרונות מניו יורק בפעם אחרת, אבל באמת זכינו הרבה להיות בשכונה המיוחדת הזאת. בבית המדרש הזה, היום יש שם את הכיסא הרקע האדום, יושב הרב מלובביץ', שמחת תורה, תשכ"ג, ומדבר על מה? על פרשת בראשית, על שבת בראשית שמתקרבת. אגב, שבת מאוד גדולה, אומרים שזו שבת שפותחת השנה, שההתנהגות בה משפיעה על כל השבתות, צריך ככה לייקר אותה. ולכבוד זה באמת אנחנו נתפלל במרפסות ולא נזמין אורחים וכולי, אבל נמצא גם את שבת בראשית בקורונה את הדרך לחגוג. אבל אוקיי, אומר לנו הרב מלובביץ' כך, שבת בראשית היא מתארת את המצווה הראשונה, זה היה היום הראשון לבריאת האדם, זה היה יום שישי, עד כניסת השבת היו 3 שעות. האדם קיבל את הציווי, ועוד מעט נכנס את השבת. הוא התבקש לשמור על הציווי הזה רק 3 שעות. למרות זאת, הוא לא הצליח. איך זה יכול להיות? שואל הרבי, זה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. איך זה יכול להיות? הוא אומר, קודם כל, כשאדם הוא חזק וגדול, גם יצר הרע שלו הוא חזק וגדול. כלומר, עדיין, אוקיי, ולמה הייתה הנפילה, הקלקול, החטא, שמשפיע עד ימינו? מה קרה שם? מסביר, ואני רוצה שנתעכב על זה, יהיו כאלה שיגידו זה מאוד פמיניסטי. באמת, אני מראה כמה תמונות פה הערב של הקשר המיוחד שהיה לרב מלובביץ' גם לנשים, למנהיגות, מתוך החסידות ובחוץ, זה היה מאוד חשוב לו, הנושא של מעמד האישה, לא בצורה של מלחמת המינים, לא בהורדות ידיים שמגדר אחד צריך לנצח את השני. נותנים ידיים, זכר ונקבה ברא אותם ויקרא שמם אדם, מתקדמים ביחד. אבל היה לו מאוד חשוב שהאישה תקבל את מקומה הראוי במאה ה-20, פתח ארגונים של נשים וליגות של נשים, וכמובן כל מפעל השליחות לשלוח נשים לא כאשתו של, אלא כשליחה בפני עצמה, והרבה מאוד פעילות בתחומים האלה עם נשים יהודיות ולא יהודיות, זה היה מאוד חשוב לו. וזאת הנקודה שהוא מצביע עליה כאן. אדם וחווה היו צריכים לשמוע את זה ישירות מאלוקים. בלשונו הוא מסביר זאת כך. רק אדם שמע את הציווי ולא חווה, וזה נתן מקום לקלקול. אם חווה הייתה שומעת, תשמעו, זה פשוט סקופ, זה לא יומן, מאחורי הקלעים של חטא אדם הראשון, אם חווה הייתה שומעת, לא רק שלא הייתה נכשלת, אלא שהייתה מצילה גם את אדם מפיתוי הנחש. אי אפשר לומר לאישה, הוא אומר את זה בשנות ה-60, עברו 60 שנה מאז, אי אפשר לומר לאישה, גזרה גזרתי, אלא לפעול בדרכי נועם ובדרכי שלום, כדי שהיהדות תהיה גם אצלה, עניין מלא בלהט ובתענוג, וכך יקימו ביחד בית שהוא מקדש מעט, שעליו הקדוש ברוך הוא יוכל לומר, ושכנתי בתוכם. הרבי מתמודד עם מציאות, אחרי השואה, יהדות אמריקה קטנה וחלשה. צריך להתחיל להקים פה בתים יהודיים מתוך התלהבות ושליחות. צריך להרים את העם היהודי מאפר. איך עושים את זה? חייבים שכל אחד ירגיש קשר לקדושה. אם אדם הראשון שמע מאלוקים, הוא שמע את זה מהשכינה, מהקדושה, מהגבורה, איך הוא מעביר את זה אליה? זה כבר מה שנקרא כלי שני, יד שנייה. היא שומעת את זה כבר ממנו. זה עם פחות חיות ופחות התרגשות. ואם היא הייתה שומעת את זה ישירות, הוא קובע כאן, לא רק שלא הייתה נכשלת, אלא היא הייתה גם מצילה אותו. אם הוא היה רוצה ליפול, היא הייתה עזר כנגדו, זה נאמר גם בפרשה. היא הייתה מצילה אותו ביחד. יחד הם היו עומדים מול הנחש. עם שני בני הזוג מחוברים, אפשר להצליח גם מול הנחש, שהוא שוב, זה לא נחש פשטני, זה לא באמת נחש, זה כל היצר הרע. אז אי אפשר לבוא ולהגיד לאישה, האדם הראשון אמר לה, טוב, אל תוכלי שם מהעץ. למה? כמה? מי אמר? אני גם רוצה לחוות. אם יש אצלה גם להט ותענוג, אם זה גם מדליק אותה, אפשר לבנות יחד בתים של מקדש מעט. מקום, מקדש, הקדוש ברוך הוא אומר, שכנתי בתוכם, זה הבית מקדש הקטן שלנו היום. היופי, אני חושבת בתפיסה הזו, שוב, גם בזמנו הייתה מתקדמת וחשובה, זה שהוא גם מצביע לנו מיד על תיקון. אמרנו, אנחנו לא פה כדי לתאר קלקולים, רק זה מה שחסר לנו, עוד מרירות. אנחנו פה לתאר תיקונים. איך מתקנים? ממשיך הרב מלובביץ' ואומר, איך מתקנים? כבר במעמד הר סיני, זה תוקן, אלוקים בעצמו עושה את זה בצורה אחרת. מה הפסוק הקלאסי של עשרת הדיברות של הר סיני? כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. רש"י, לבית יעקב אלו אנשים. הבשורה הגדולה של התורה במעמד הר סיני מתחילה בנשים. מלהיבה אותם, מחברת אותם, ואז גם לגברים. היחס הזה, אפשר לקחת אותו לכיוון של, של נשים, אבל אני חושבת שכל אדם, גם ילד, גם נער, צריך מפגש משמעותי וכיפי וחווייתי, בטח בתקופה הזו. וזה המסר, לשמוע את קולו של אלוקים. אם חווה את השומעת, שוב היינו פה בצל עצי הקוקוס והאננס, זה לא קרה. אנחנו צריכים לתקן, לאפשר לכל אדם, אם זה גבר או אישה, קרוב או רחוק, לא משנה מאיפה, לשמוע את הקול הזה ולחוות אותו בצורה משמעותית. אני לא יכולה להתעלם, זה עכשיו לא יהיה נוסטלגיה של איזה כיף היה באמריקה, ומה למדנו, עוד אני אשתף הרבה בשבועות הקרובים. אני לא יכולה להתעלם מהמציאות שפגשתי שם, של יהודים שלא מכירים דבר וחצי דבר מהמורשת של עמם. הסיפור שלקחתי אותי, הרבה פעמים אומרים לי, מה לקחת, מה קיבלת, מה שמעת. סיפור שלקחתי איתי, אחד הערבים האחרונים שלנו במנהטן, הרצאה. ניגש אליי בסוף ההרצאה יהודי, עם דף, בואו נראה אם נצליח לעשות לכם את זה בשידור חי, זה לא במצגת, זה אני מוסיפה פה בשידור חי. הנה, דיני גרובה הסתגיד לי, רואים? אפשר להראות את זה? רואים את הדבר הזה? הוא ניגש אליי עם דף, וזה מה שכתוב על הדף. הוא אומר לי, א', א', אני מסתכל את זה X, א' לא כותבים ככה, כן? אולי הילדים שלומדים עכשיו קריאה בזום כותבים א', אבל זה לא א' הרגילה, אתם יודעים שזה יוצא משתי נקודות שונות. הוא מראה לי את האות X ואומר א', ואני כזה, אוקיי, מה? והוא אומר לי, זה הידע היהודי שלי, אני יודע, הנה, את רואה, אני יודע משהו. המשכנו לפטפט, עשיתי גוגל על השם שלו אחר כך, פרופסור, רופא פרטי, מפורסם, עשיר, מצליח, הכל. הידע שלו, האינטלקטואלי, האקדמי, רמה הכלכלית, התרבותית, היא בטח אי שם, גבוה, גבוה, גבוה. הידע היהודי שלו, רבותיי, זה א', זה הידע היהודי של אותו אדם. X שהיא א', זה כל מה שהוא יודע, זה כל מה שהוא זוכר. שאלתי אותו מיד, תגיד, אתה יודע גם בית, או בייס, כמו שאומרים שם, כאן, בעברית האמריקאית הזאת, כן, שמעת על האות בית, בייס, כלום. קחתי את הדף, ציירתי בית, הראיתי לו בית, אני הכפלתי את הידע היהודי שלו בשתי שניות. אבל מה הלאה? ג' וד', יהודי הזה, אני מניחה שכבר סבא. מה הוא נותן לילדים ולנכדים שלו? איזה עתיד? האם אנחנו נותנים לו את ההזדמנות לשמוע וככה גם להשפיע ולהשמיע הלאה? ראינו שחטא אדם הראשון זה שאנשים הם לא שומעים ישירות, הם לא מרגישים מחוברים, היהדות לא אטרקטיבית ביניהם, ואז כל מה שיש להם זה לבוא ערב הקורונה לישראלית שהם פוגשים ולהראות לה א' א' עם ניצוץ בעיניים. לא היה לי נעים להעליב אותו, זה היה כל עולמו. זה לא מספיק. וזה חלק במשימה שלנו, גם את זה פרשת בראשית מטילה עלינו. אני רוצה ככה להתחיל לסכם את השיעור. דיברנו על גבולות. רבי אברהם סבא הסביר לנו כמה חשוב הכן והלא. דיברנו על הכרת הטוב. רש"י ועוד הסבירו לנו כמה חשוב להיות אנשים שחיים אורח חיים של תודה, של מודה אני, לא רק במלמול מתוך שינה, אלא כל החיים. אגב, שמעתי פעם מישהו שאמר שמזל שכתבו שם מודה. אחרת, כאילו ברור שהיינו אומרים אני. המילה הראשונה שאדם אומר זה אני. קם בבוקר ומתחיל לקדם את המותג ששמו אני. נס שיש לנו את המודה הזה לפני זה, שחייבים להגיד מודה, ואז מיד אני כמובן. אבל לפחות מילה הראשונה זה מודה. ודיברנו מהרב מלובביץ' כמה חשוב שנשים ושכולם ישמעו ישירות את קולו של אלוקים, ירגישו מחוברים למסרים האלה. זה ימנע מאיתנו את החטא וזה יעזור לנו לתקן. אני רוצה לסיום להראות לכם את השקף שיענה להרבה שאלות, שאני בטוחה שעוד מעט יעלו פה בצ'אט. ככה אפשר בעצם לדעת מתי ההרצאות הבאות ואיך. אנחנו נשתדל להיות פה כל יום שלישי ב-10, בעזרת השם. חשבנו שזאת שעה יותר נוחה, אולי כי ילדים קטנים הולכים לישון, אולי כי אנשים גומרים מענייני היום. אני לא יודעת, בקורונה כולם די זמינים כל הזמן, או שלא, או שכל הזמן תרודים, אני לא יודעת להגיד. הלכנו על יום שלישי ב-10, כמובן שאפשר אחר כך בפייסבוק, ביוטיוב שלי ושל כל השותפים שלנו, למצוא את השיעור שוב. כמובן שבקבוצות הוואטסאפ, ולכן השקף הזה עכשיו. מי שבעצם פונה למספרים האלה, המספר הראשון הוא מספר ישראלי, מספר השני הוא מספר בארצות הברית של המתנדבים שלנו. חד משמעית לסמס או וואטסאפ, לא לצלצל אליהם בבקשה, אבל לכתוב מסרון או לכתוב וואטסאפ, ופשוט להצטרף לרשימה של עשרות אלפי מנויים. תקבלו גם קטעים שאני כותבת, גם לינקים לשיעורים, התראות, עדכונים, יהיה לכם מנהל קבוצה, תוכלו לשאול אותו את כל השאלות שבעולם, וזה אלה הפרטים. אני מודה שוב לכל מי שמאחורינו, לקרן דניאלי, לאגף לתרבות יהודית, עירת ירושלים, תנועת המזרחי, לצוות המקצועי פה של גרובי ספקות. שמחתי לארח אותם ואתכם אצלי בבית. אנחנו, מבריאת העולם, ממשיכים בעזרת השם לפרשת נוח, שנזכה שעד אז גם יוטל הסגר, המבול הזה שאנחנו בתוכו, קצת ייעלם, וניפגש בשבוע הבא עם כל מה שפרשת נוח יכולה ללמד אותנו לתקופה הקרובה. שתהיה בעזרת השם שבת שלום, שבת בראשית מוצלחת.